סוכה דף חף דלת, 12 שורות מלמטה. בין למן דאמר שמת אמות, בין למן דאמר שמת יברח, מדאורייתא מחיצה מעליה היא, ורבנן הוא דגזרו בה. למעט לרבי מאיר תתמם משום גולל, עלה מתנן, רבי יהודה מתמם משום גולל ורבי מאיר מתהר. למדנו למעלה ברייתא שאומרת ש אדם שעשה מבהמה דופן לסוכה, לפי דעת רבי מאיר זה לא מועיל, לפי דעת רבי יהודה זה בסדר. ומדוע רבי מאיר סובר שהבהמה אי אפשר לעשות מן הדופן לסוכה? נחלקו בכך אביה ורבי זירא. לפי דעת אביה חושים שמי הבהמה תמות, לפי דעת רבי זירא חושים שמי הבהמה תברח. לעזה הגמרא מקשה. לפי שני ההסברים הללו יוצא בעצם שרבי מאיר מודה שאכן הבהמה מדאורייתא יכולה לחשב כדופן, רק גזירת דרבנן שמתמות או שמתברח. אם ככה, הרי מדרבנן אפשר רק להחמיר, לא להקל. ואם כן, מדוע הברייתא שהמשיכה ואמרה שלפי דעת רבי מאיר הבהמה לא יכולה לחשב גם כגולל? מה הפירוש? אם ארונו של מת, אם המכסה שלו נקרא גולל, וזה בעצם הוא מתמה, ככה למדו מהפסוקים. ואם האדם לקח את הבהמה ועשה אותה כמכסה לארונו של מת, לפי דעת רבי מאיר זה לא מועיל, כמו שלא מועיל לעשות מזה דופן, כך גם לא מועיל לעשות את זה גולל. לכאורה שואלת הגמרא, מדוע? הרי רבי מאיר מודה שמדאורייתא זה נחשב דופן הסוכה, ובשביל דבריך הוא הדין שהיה צריך להחשיב את זה גם כן, נחשב כגולל. רק לחומרה לא מחשיבים את זה כדופן, לחומרה שמתמות, שמיברח, אבל מדאורייתא הרי שזה היה צריך להחשב כגולל. וכן, מדוע רבי מאיר סובר שזה לא מתמה? הרי על ידי כך הוא בעצם בא להקל, ואי אפשר להקל על דין תורה. אלא אמר רבי חבר יעקב כסבר, רבי מאיר כל מחיצה שעומד ברוח אינה מחיצה. אלא אומר רבי חבר יעקב, באמת הצודק, זה לא כמו שאמרו רבי יבר רבי זירה, אלא רבי מאיר פוסל את הבהמה לעשות מן הדופן מדאורייתא. ומדוע? אומר רבי מאיר שכל מחיצה כזו שהיא, שיש בה רוח חיים, כל מחיצה שעומד ברוח, אז הדין שאלה שבכלל נחשבת מחיצה. ואם כן נמלה, לא לעניין סוכה היא לא נחשבת כדופן, והדין גם אפילו לקולה לחשב כמחיצה, כמחסה של ארונו של מת, לחשב להיות כגולל, גם כן זה לא נחשבת מחיצה, לא נחשבת ולא מתאמה שום דבר. איקא דאמרי, תראו קצת שונה אמר רבי חבר יעקב. כסבר רבי מאיר, כל מחיצה שאינה עשויה בידי אדם, אינה מחיצה. ובעצם כל בהמה שמה מלא אותה רוח חיים, הרוח הזו היא לא מהאדם, אלא זה על ידי הקדוש ברוך הוא. לפיכך גם כן אינה מחיצה, ומדאורייתא זה לא מועיל לא לדופן ולא לגולה ולא שום דבר. שואלת הגמרא, מהי בעיני הוא? הרי בעצם שתי התשובות הללו שאמרו בשם רבי חבר יעקב זה אותו עניין. זה אומר כל מחיצה שמה שמחזיק אותה זה הרוח, כמו בהמה. או שאני אומר, כל דבר שלא עשה בידי אדם, זה אותו רעיון בעצם, שהבהמה היא לא על ידי אדם, על ידי הקדוש ברוך הוא, והיא גם כן בעצם על ידי רוח. אז מה ההבדל ביניהם? מה ההבדל בין שתי הלשונות הללו? עונה הגמרא, היכה בעיני הוא דיוקמה בנוד תפוח. למען דאמר מחיצה עומד ברוח, אינה מחיצה הרי עומד ברוח. למען דאמר, אינה עשויה בידי אדם, הרי עשויה בידי אדם. מה הדין? אדם עשה נוד נפוח, כמו שיש היום עושים סוכות כאלו שהדופן שלהם בעצם עשויה מניילון, מנפחים את זה וזה נעשה מחיצה עומדת על ידי רוח, כעין שיש טרמפולינות. מה הדין? האם זה מועיל או לא? אז יפי מי שאומר בשם רבי חבר יעקב שכל מחיצה שעומד ברוח אינה מחיצה, כי גם זה הנוד הנפוח הזה, טרמפולינה הזאת, לא יכול לחשב כמחיצה, כעיקרה זה רוח. ואילו לפי מי שאומר רב חבר יעקב מבאר הטעם הוא בלי שמחיצה שינה עשויה בידי אדם, לכן הבהמה לא יכולה לחשב כדופן. יצא מעדי אם זה נוד נפוח, כיוון שזה כן נעשה בידי אדם, אפילו שזה רק רוח בעלמה, זה כן יכול לחשב כדופן. אמר מור, משום רבי יוסי הגלילי אמרו, אף אין כותבין עליו גיטי נשים. למדנו בריתה למעלה, שפי דעת רבי יוסי הגלילי, גם בהמה לא יכולה להיחשב כמו, אי אפשר לכתוב על בהמה גיטי נשים. שואלת הגמרא, מה הייתה עמד רבי יוסי הגלילי? עונה הגמרא דתניא, ספר, אין לי אלא ספר, מנין לרבות כל דבר, תמוד לומר, וכתב לה מכל מקום. אם כן, מה תמוד לומר? ספר? לומר לך, מה הספר? דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל, אף כל דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל. אומרת הגמרא, רבי יוסי הגלילי סובר כך, כתוב הפסוק, אדם שרוצה לגרש אותו, וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה. אומר רבי יוסי הגלילי, שקורא פשט הפסוק, מה מבין? כתב לה ספר, משמע דווקא ספר, דהיינו, כותב את הגט על גבי קלף. ספר זה דבר שקלף. אם אדם כותב את זה על גבי דבר אחר, כמו כתב את זה על גבי לוח העץ וכדומה, לכאורה אולי נאמר שזה לא יועיל, זה לא נקרא ספר. אבל אומר, מה שכתוב הפסוק, וכתב לה, במילים האלה הרי הן מיותרות, שהרי הפסוק היה אומר, ונתן לה ספר כריתות, וזה מספיק. מה למה פסוק, וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה? הוא אומר, ונתן בידה ספר כריתות. אלא וכתב לה, ולומר, על כל דבר שהוא יכול לכתוב, זה בסדר. לכן אם יכול לכתוב זה על גבי לוח עץ, זה גם טוב. ממשיך התנא ושואל, אם ככה למה באמת נכתב ספר? הרי שאני אדרבה מרבה הכל מהמילים וכתב לה, לא משנה על מה יכתוב, העיקר שיכתוב משהו. אם כן, למה התורה מצד שני מדגישה וכתב לה ספר? משמע דווקא ספר ולא דבר אחר. התשובה לכך היא שהתורה באה לומר שכמו שזה דבר ספר, שזה דבר בעצם שהוא לא בעל חיים, אולי הוא היה, אבל הוא לא בעל חיים, וגם כן לא אוכל, הוא הדין, כל דבר שהוא לא אוכל ולא בעל חיים, אז באמת קשה לכתוב עליו גט. כמו לוח עץ, כמו איזה עלה, אדם יכול לקחת איזה עלה של עץ גפן, עלה זית, ויכתוב על זה, זה בסדר. אבל אם האדם לוקח דבר שהוא בעל חיים, זה לא דומה לספר, בזה אי אפשר לכתוב גט. ואם כן, רבי יוסי הגלילי מכאן למד, שאי אפשר לכתוב גט על בעל חיים, מהמיעוט של הפסוק, מה שכתב ספר, אומרת הגמרא ורבנן, שסוברים שאכן אפשר לכתוב על בעל חיים גט, מה יענו על כך? עונים ואומרים, אי כתב בספר, כתקרא אמרת, השדי הכתיב ספר, לספירת דברים בעלמא הוא דעתה. אומרים, חכי, אם היה כתוב, וכתב לה כריתות בספר, משמע, שדווקא ספר, קלף או כל דבר אחר שדומה לקלף, דהיינו, כל דבר שהוא תלוש כמו לוח עץ וכדומה, אבל אם זה ממש לא דומה לספר, כלומר בעל חיים או אוכל, אז זה לא מועיל. אילו היה כתוב כך, בסדר. אבל הפסוק כתב, וכתב לה ספר, וכתב לה ספר. הספר הזה לא הכוונה היא שיכתוב את זה בספר, על גבי קלף. וכתב לה ספר, משמע שיכתוב סיפור דברים, כלומר, מה הוא כותב בתוך הגט לאשתו? הוא אומר לה שם, הרי את מותרת לכל אדם וכדומה, וכתב לה סיפור דברים, הוא אומר לה את התוכן של העניין. זה הכוונה, ספר לא כמו משמעותו כלב, לספר משמעותו תוכן. ואת הגמרא ורבנן, היי וכתב, מי דר שבה, האום ועליהו, בכתיבה מתגרשת ואינה מתגרשת בכסף. צרה תחה מן הועיל והתקרש יציאה להוויה, מה הוויה בכסף? אב יציאה בכסף, כמה שמעלן. את הגמרא אחרי הכל, מה יענו חכמים לשאלת רבי יוסי? הרבי יוסי גלי טוען, כתוב הפסוק וכתב לה ומינים אלה חורה מיותרות. כמו שאמרנו מקודם, הפסוק היה צריך לומר, ונתן לה ספר כריתות וזה הכל. למה כתוב וכתב לה? רבי יוסי גלילי הסביר שבא לו הפסוק לומר שדווקא על גבי ספר ולא על אוכל בעל חיים. אבל חכמים הרי סוברים שכן מותר. כן, מדוע נכתב אחד טבלה? אומרת הגמרא, החכמים מסבירים שהפסוק הזה בא ללמד אותנו שדווקא על ידי כתיבה של גט היא מתגרשת. אבל אם היא עושה, אם הוא רוצה לגרש את העידי כסף, זה לא מועיל. ולכאורה, הייתי חושב שזה כן יועיל. למה? הרי הפסוק שם כתב שני נידונים סמוכים זה לזה. זה נקרא הקש. הקידושין והגירושין נכתבו יחד. הפסוק אומר כך, אחד טבלה עשר קידוש ונתם ידה, ויצאה מביתו, זה גירושין, והלכה והייתה לאיש אחר, זה קידושין. כיוון שהתורה כותב אותם פסוק אחד, משמע שהדינים שלהם שווים, ואכן באמת למדנו הרבה דינים מההיקש הזה, שקידושין וגירושין הם קשורים ודומים זה לזה בכמה עניינים. ואם כן, הייתי אומר, גם לעניין הגירושין שישר קרש בכסף, כמו שישר לקדש בכסף, זה נותן טבעת קידושין, זה כסף, שווה כסף, הוא הדין גם כן אפשר לכאורה לגרש בכסף. אז זה הפסוק אמר, וחד טבלה, דווקא על ידי כתיבה אפשר לגרש אותה, ולא על ידי כסף. ואת הגמרא ורבי יוסי גלילי, היי סברה, שאי אפשר לגרש בכסף מנהלה. התשובה היא, הוא אומר, מסבר כריתות נפקלה. סבר כריתות, סבר קורתה, ואין דבר אחר קורתה. מהסמיכות של המילים, חד טבלה סבר כריתות, משמע שרק הסבר הוא הקורת, ולא כסף וכדומה. תגמרה וידח, הרום מבעילה לדבר הקורת בינו לבינה, כי דתניא, הרי זה גיתך עמנת שלא תשתי יין ועמנת שלא תלכי ותביך לעולם, אין זה כריתות. כל 30 יום, הרי זה כריתות. אומרת תגמרה, חכמים, מה הם מסבירים? למה פסוק אמר וחת על הספר כריתות? למה ההיקש הזה של ספר כריתות? מה זה בא ללמד אותנו? זה בא ללמד אותנו שמתי אכן הגט מועיל, זה רק כאשר הוא כותב לדבר שהוא קורתה. דהיינו דבר כזה שזה בעצם מנתק את הקשר ביניהם. מה זה בא לשלול? ואתה גמרא, הנה, כתוב ברייתא, מה הדין אדם שנתן לאישה גט עם תנאי? מה התנאי שהוא מציב לה? הוא מציב לה שהיא לא תשתה יין לעולם. וכדומה, לא תהיה לבית אביך לעולם. זה לא נחשב גט בכלל. מדוע? כיוון שהוא מציב דבר שמקשר ומחבר אותם לנצח, אז אם כן, זה לא גט, הוא לא ניתק אותה, זה לא קריטות. לעומת זה, אם הוא אמר לה, הרי זה גט, על מנת שלא תהיה לבית אביך 30 יום. מעכשיו היא כבר מגורשת. למה? כיוון שהתנאי הזה זה לא תנאי לנצח. אז לכן באמת זה תנאי. כמובן, אם היא תלך בית אביך תוך 30 יום, אז היא בעצם איבדה את הגט למפרע. אבל אם היא לא תלך, כבר מהרגע שהיא קיבלה את הגט, היא כבר מגורשת. וזה כוונה היא סבר כריתות. הסמיכות הזו באה ללמד אותנו, שמתי זה נחשב גט, רק כאשר עשה את זה, בלי תנאים שיקשרו ביניהם לעולם. וידך, רבי יוסי גלילי, מכאן לומד את ההלכה הזאת, הוא אומר, מכרת כריתות. הפסוק יכול לומר, ספר כרת ונתן ביד. אמר ספר כריתות, בלהשמיענו גם את הנקודה הזו. ואילו לפי דעת חכמים וידך, כרת כריתות לדרשה. הם סוברים שאי אפשר ללמוד מה שכתוב ספר כריתות, יכול לומר כרת. לא, זה אותה משמעות, זה אותה מילה, ולכן הם לא יכולים ללמוד שתי דרשות ממילה אחת. מתניתין, העושה סוכתו בין האילנות, הסכך לא נמצא עלינות, הסכך נמצא על גבי ארבעה קונדסין, ארבעה עמודי עץ, והסכך נמצא עליהם. אלא שהאילנות דפנות לה, האילנות שם משמשים רק כדופן של הסוכה, הרי הסוכה הזו כשרה. גמרא, אמר רבי חבר יעקב, כל מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה, אלא היא הולכת וזזה, הולכת ונדה, אינה מחיצה. מקשה הגמרא על דבריו, נען שאין במשנה שלנו, העושה סוכתו בין האילנות, והאילנות דפנות לה כשרה. והקזיל ועתי, הרי האילנות הם זזים, כל הענפים זזים, אז איך זה נחשב כדופן? ונגמר אחר מהסכינן בקשין, שהאילנות האלו זה גזע קשה, ולכן הם לא זזים. שואלת הגמרא, והעיקה נופו, נכון שהעץ עצמו לא זז, אבל הענפים שלו זזים, כן הענפים לכאורה לא יכולים להצטרף לסוכה, עונה גמרא דעביד לבהוצה ודפנה, שהוא שם שם איזה ענפים, ואם כן ממילא, הידי המילוי שהוא מילא את הענפי האילן, כל מיני ענפים תלושים, שהוא נהיה שם, זה נקרא הוצה ודפנה, אם כן ממילא, זה לא זז, כי זה ענפים תלושים, הם לא זזים, ולכן זה נחשב כדופן, אבל אילו באמת זה היה דבר שנע ונד ברוח, הרי שזה לא נחשב כדופן, שואלת הגמרא היא אחי, מה היא לממרה? אם ככה, מה הטענה בא לחדש? שהאילנות דפנות לה כשרה, ודאי, הרי שהוא מילא את המקום שם על ידי הוצא ודפנה, אז ודאי שזה ממש מעשה ידי אדם, למה שלא יחשב כדופן? עונה הגמרא, מהו דתמה נגזר דין, מה את אלה שתמושה באילן, כמה שמעלן? הייתי חושב שאסור לעשות את האילנות דפנות לסוכה, פני שמי יבוא האדם הזה להשתמש באילן, להניח את החפצים שלו. ולכן כמה שמעלן תנה שאין לחשוש. תשמע, היה שם אילן או גדר או מחיצת הקנים, נידון משום דיומד. כלומר, אמרו חכמים, עולי רגלים, כאשר יועלים לרגל, אז עשו להם כל מיני בורות של מי גשמים. אבל איך יכול האדם לשאוב מהבאר הזו ביום שבת? הרי הבור, כיוון שהוא עמוק עשרה ורחב ארבעת פחים ארבעת פחים, נשאר כשתי יחיד. ואילו, מסביב לבור הזה, כיוון שנמצא ברחובות, בדרכים המובילות לירושלים, הרי שאותם דרכים נשאר כשתי רבים. ואסור לאדם להוציא מתוך הבור, לשפת הבור, עכשיו מוצאים לו שתי יחיד, לרשות הרבים. מה יעשה? אמרו חכמים, שהאדם הזה יעשה פסים, דהיינו, מחיצות קטנות. לא מחיצה גמורה, רק מחיצה בצורה של זווית, מסביב לבור, מארבעת הרוחות, צורה של זווית, כל זווית ככה, אמה מכאן ואמה מכאן, על ידי שהוא עושה את ארבע הזוויות האלו, כן, מחיצות כאלו, על ידי כך, זה נחשב כאילו מחיצה גמורה, כאילו גדר גמורה מקיפה את זה, ואז כל המקום שבתוך הדיום הדין היה שר שתי יחיד, ולכן מותר להוציא מים מהבור, שהוא שתי יחיד, לשפת הבור, בתוך המקום מוקף דיום הדין, כי גם זה נחשב רשותי יחיד. אומרת לנו על כך הברית השם, היה שם אילן או גדר, במקום דיומד, יש שם צמח שם עץ, או מחיצת הקנים, נידון משום דיומד. לכאורה, מה החידוש בדבר הזה אם יש שם אילן? כי בפועל יוצא אם יש שם עץ, שאין פה איזה מחיצה בצורה של זווית. אפי כן אומר התנא, כיוון שהאילן הזה רחב יותר מאמה, וישר בעצם לחקוק בו, ויכול להישאר לך זווית בצורה של אמה מכאן ואמה מכאן, הרי זה קשר. זה החידוש של התנא בא לחדש שם. אבל לכאורה שואל את הגמרא, הרי הוא אומר שהאילן הזה יחשב כמו דיומד. ולכאורה איך האילן יכול לחשב כמו דיומד? הרי כמעט שהוא נע ונד ברוח, אינו עכשיו בכלל כמחיצה. עונה הגמרא דעביד ליה בהוצה ודפנה. גם שם צריך לומר שענפי האילן הללו, גם כן הוא מילא אותם שמה בהוצה ודפנה. תשמע, אילן המסך על הארץ, אם אין נופו גבוה מן הארץ שטווחים, מטלטלין תחתיו. אילן כזה, שהענפים שלו יורדים בשיפוע עד לקרקע. אם אין בין הנוף שלו לקרקע שלושה טפחים, נחשב כאילו לבוד, והרי הוא נחשב כאילו מחיצה עד למטה. וממילא אפילו אילן כזה שהוא בעצם נמצא בתוך רשות הרבים, לא משנה, מותר לטלטל תחת הנוף שלו, למה? מפני שכל המקום הזה כולו נחשב כמו מחיצה, כיוון שהנוף שלו יורד עד למטה. אז אם כן מילא, זה נחשב כמו מחיצה. לפי דברי רבי חבא יעקב מקשה הגמרא לכאורה, למה יחשב כמו מחיצה? הרי כיוון שוודאי הענפים האלה נעים וזזים ברוח, אז ממילא זה לא נחשב למחיצה. ככה יוסף, ידבריו, אם כן, מדוע מותר לטלטל? עונה הגמרא, התמנמי דעביד לבהוצה ודפנה. גם שם מדובר שאכן הוא מילא שם את זה, עידי הוצה ודפנה, כל מיני ענפים תלושים, שעידי זה זה בכלל ענפי האילן שמסך הגרבי הקרקע, הם בכלל לא זזים. שאת הגמרא יכין טלטל בחולה, למה אמר רבונה ברדר וישוע, הם מטלטלים בו אלא בצעתיים בלבד? אומרת הגמרא, אם כי דבריך, אז בעצם זה הייתה פה ממש מחיצה בידי אדם, מחיצה גמורה. אז לכאורה צריך להתיר את הטלטל בכל השטח כולו. ומדוע ההלכה אומרת, אמר בנה ברית רבי יהושע, מה שמותר לטלטל זה דווקא בשטח בצעתיים. לפעמים הענפים של האילן הם גדולים מאוד, אילן ענק. אם, מה זה בצעתיים? זה 50 אמה. ואילו איזה יותר מזה, אסור לטלטל. לפי דבריך, למה אסור לטלטל? כיוון שזו מחיצה שנעשית גמורה עדי אדם, היא מותר לטלטל אפילו יותר, כמו אם האדם יש לו בית דירה. אפילו שהוא גדול כמה וכמה, כמה שנעשה בידי אדם, מותר לטלטל בכולו. בשלמה אם נאמר שלא עשה את זה בהוצה ודפנה, אז אם כזה מובן. למה אסור לטלטל יותר מבית צעתיים? כי זה לא מחיצה שנעשה בידי אדם. אלא אנשים שמחיצה כל כך. אבל אם כדי אנחנו נדבר כאן בהוצה ודפנה, אז אם כן ממילא אפשר לטלטל את זה אפילו אם זה ענק. ולמה אמרנו שזה אסור? עונה הגמרא, משום דהא ודירה שתשמישה על האוויר. כי דירה שתשמישה על האוויר, אם אתה תן בו אל הבית, אל הסעתיים. את הגמרא התשובה היא, מפני שכל דירה שמותר לתת בה, לא משנה כמה גודל של אפילו גדולה, כמה וכמה סעין, זה דווקא דירה כאשר עשויה להשתמש של עצמה. כאן, האילן הזה, בשביל מה עשו אותו? למה מילאו אותו בהוצה ודפנה? למה הוא מיועד? הוא מיועד בשביל השומרים ששומרים על הפרדס, הם רוצים לשמור מדי פעם חם להם, גשם להם, אז יושבים שם תחת האילן הזה שמסך על הארץ. נמצא שכל ההכנה שהכין אותו זה לא בשביל עצמו, אלא בשביל החוץ, כדי שיוכלו לצאת מחוץ ממנו ולשמור. אז אם ככה, זה נכלל כל דירה שתשמישה לאוויר, שעיקר התשמיש שלה זה בשביל המקום שהיא מחוץ לדירה, הרי שאי אפשר להשתמש בה יותר מבית סעתיים. תא שמה, שבת בתל שהוא גבוה עשרה והוא מארבע עמות עד בית סעתיים, אדם שביום שבת, כלומר בערב שבת, הוא עצר לנוח בכניסת השבת. איפה הוא עצר? על גבי תל, על גבי איזושהי גבעה כלשהי. וידוע אדם שנמצא בכניסת השבת באיזשהו מקום, משם יש לו 2,000 מה לאכול רוח. אדם הזה שבת, כלומר, בכניסת שבת היה על גבי גבעה שהיא גבוהה עשרה. וכמובן, יש שם 400 עד בית צעתיים. וכן, אם הוא שבת בנקע, נקע אז כלומר בקעה, שהוא גם כן עמוק עשרה והוא מ-400 עד בית צעתיים. וכן, אם יש שם קמה שהייתה קצורה, יש שם שדה שיש שם שיבולים, אבל השדה הזו באמצע קצרו אותה, אבל מסביב לא קצרו. נמצא ששיבולות הם מקיפים אותה. מה הדין? מהנלך את כולה. כל זה עכשיו כמו בית שבאדם, השטח הזה. וחוץ עלה יכול ללכת 2,000 אמה. והרי כאן אם יש כאן שיבולים שהם כעין גדר של המקום, למה יכול ללכת את זה 2,000 אמה? הרי ודאי השיבולים הנעים ונדים ברוח. עונה הגמרא, אבל גם דקרא זיל ועתי, גם כן רואים מכאן, סליחה, שזה אסור. מה התשובה לכך? עונה הגמרא, אתה מנמיד דעבילה בהוצה ודפנה. גם שם באמת מדובר שהוא קשר וחיבר את השיבולים האלה עד שהם לא יזו, אבל אם באמת הם זזים, הדין הוא שזה לא נחשב מחיצה, כי ככה כלל כל מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה, אינה מחיצה. ברוך אני לעולם, אמן ואמן.